בוקר טוב ומבורך, שלום. היום יום רביעי, י"ט באייר, שנת תשס"ט, והנה אנו ממשיכים בלימוד תפארת ישראל מאת המהר"ל מפראג, ואנחנו בעיצומו של פרק מ"א, שתוכנו מצוות כיבוד אב ואם. סיימנו את פרק, כן, סיימנו את פרק מ"א, ואנחנו עכשיו מגיעים לפרק מ"ב. זה במהדורה המצויה לפנינו, הצילום של מהדורת האחים הוניג בלונדון, זה בעמוד קכ"ט. הדיבור הקדוש השישי. מה? לא סיימנו. אז יש פה סתירה בין דבריך לבין דבריו. מה נעשה? לא סיימנו. אם כן, רבותיי היקרים, אנחנו בפרק מ"א של ספר נצח ישראל. עשרה, תפארת ישראל. אם כבר בלבול, אז בלבול עד הסוף. כן, אז אם כן, אנחנו בתפארת ישראל, פרק מ"א, ואנחנו ב... מה? קכ"ח. בשליש התחתון של איזו עמודה?
השמאלית.
השמאלית.
אפילו זה למטה, אמנם.
כן. אנחנו שש שורות מלמטה בעמודה השמאלית. דיברנו על כך שלכאורה מוזר, מדוע כשהגמרא רוצה ללמד אותנו על הערך העצום של כיבוד אב ואם ועד היכן זה מגיע, היא משתמשת לצורך זה בדוגמה מגוי. אין גוי באשקלון, דמה בן נתינה, שלפי התלמוד הירושלמי אפילו היה עובד עבודה זרה. אם כך, והתשובה הייתה שפשוט זה משום שזה שייך לשכל הטבעי, המוסר הטבעי, השכל הטבעי, ולכן בדברים שהם שייכים למוסר ולשכל הטבעיים, זה דברים אוניברסליים. אז אדרבה, אנחנו לומדים דווקא מגוי, כי הגוי שייך לשכל ולמוסר הטבעי. זה מה שאתה אומר שייך לעולם הזה, זה הסבר שני. זה ההסבר של רבי צדוק הכהן מלובלין שהבאתי. כן? שרבי צדוק הכהן מלובלין אומר שהגויים מעריכים מאוד את מי שנתן להם את העולם הזה, כלומר ההורים. כי הרי כל מרכז ההכרה שלהם הוא העולם הזה, ולכן יש להם אהבת העולם הזה ואהבת מי שנתן להם את העולם הזה. מה שאין כן היהודים שיש להם תמיד תסביך של נוח לו לאדם שלא נברא וכדומה, שבשבילם העולם הזה איננו מתנה כל כך גדולה, לפחות בהכרה הראשונית, לכן יש להם קושי לכבד את מי שהכניס אותם לתוך הג'ורה, ולכן לומדים מגוי. זה הסבר של רבי, מה?
לא, זה נראה גם קצת בגמרא בקידושים, מה שהבאנו אותם בשבוע שעבר, כאילו המשך יעקב ועשיו בתוך הדיון הזה של
הגמרא,
זה ממש
ההמשך
של זה.
אתה סוי, שבהמשך הגמרא דנים על... כן. אוקיי, עכשיו אני מציע שאחרי שלמדנו את דברי עצמי, דברי רבי צדוק מלובלין ודבריך, אנחנו נעסוק בדברי המהר"ל. בסך הכל הרי הזמנו אותו לשיעור, אז לפחות שידבר. טוב, אמנם יש לדעת עוד, כן, שש שורות מלמטה. כי האומות שנזהרים יותר, מה קרה? יש בעיה? לא שומעים? אז תגיד, אני אפסיק מיד. ומה עם המסך? יש גם בעיה?
המסך כבר
מת.
לא,
יפה. טוב, אנחנו צריכים לעשות הפסקה בינתיים. בסדר, אפשר? לא, לא, הוא מטפל בזה.
מה אם להפסיק למרות ש... אז חלק לא שומעים שם.
לא, הוא מטפל בזה, הוא הבחור מהערוץ. יש כאן יהודי יקר שעושה מאמצים רבים כדי לטפל בדבר. צריך לזכור, הכיתה הזאת היא סניף של האינטרנט. העיקר זה... לא, אנחנו נעשה תשלום מיוחד בשביל אלה שנמצאים כאן, שיבואו בתור ניצבים. מה? זה הבעיה שלהם. טוב. אמנם יש לדעת עוד כי האומות שהם נזהרים יותר במצווה זאת ממה שישראל זריזים במצווה זאת הוא דבר עמוק. והוא ידוע כי עשיו היה זריז במצווה זאת יותר מכל אדם. וזה שאמר הכתוב ויהב יצחק את עשיו כי צייד בפיו שהיה מכבד את אביו בצידו, ובמדרש אמר רבי שמעון בן גמליאל, כל ימי הייתי משמש את אבי, ולא שימשתי אותו אחד ממאה ששימש עשיו את אביו. אני כששימשתי את אבי, הייתי משמשו בבגדים מלוכלכים. למה? צריך להביא לו אוכל, צריך לטטט, צריך לנקות וזה, אז הוא לובש סינר, בגדים מלוכלכים וכדומה, בגדי עבודה. וכשיצאתי לשוק, הייתי יוצא בבגדים נקיים. ועשיו, כשהיה משמש את אביו, היה משמש אותו בבגדי מלכות. עד כאן. עד כאן הגמר. ודע, כי לא היה דבר זה מה שהיה משמש עשיו את אביו במקרה. כי אין דברים אלו במקרה שיהיה זריז במצווה כמו זאת. אבל דבר זה ידוע, כי הוא מורה על דין גמור, ויצא מיצחק שמידתו דין. כלומר, מי מורה על דין גמור? עשיו. עשיו הוא מידת הדין הגמור. נכון? לעומת זה גם יצחק, מידת הדין. לא גמור, אבל מידת הדין. זאת אומרת, יצחק ועשיו, הם שניהם שייכים לסוג, לסגנון של צדיקים, או של אנשים של מידת הדין.
איך
עשיו מידת הדין? מה כישרונו של עשיו? הצוד. הוא יודע להשתמש בחרבו. הוא יודע להשתמש ברשתו. הוא צד. אדם כזה יודע גם לשים קץ לחיים, אם ככה. מי שיודע לשים קץ לחיים, יודע לשים גבולות. אין לך גבול יותר גדול מן המוות. אז איש הגבולות, זה איש של מידת הדין. זה המשמעות של דין. ולכן גם, רק שנייה, זה אדם שיכול... בהחלט לנהל את העולם. כלומר, הוא האיש שיכול לקחת את השלטון ביד, את הפוליטיקה. ולכן הוא האב טיפוס של רומא. רומא בתור הכוח של מידת הדין בעולם. אבל, למה יצחק? אותו דבר. יצחק, ויצא יצחק לסוח בשדה. השדה זה המקום של הפעולה. יצחק גם היה מוכן להקריב את עצמו. לכן הייתה אהבה מיוחדת בין יצחק לבין עשיו, משום שיצחק זיהה בעשיו מי שיוכל להקים מדינה. לעומת יעקב, שהיה יושב אוהלים, וזה עסקן, יושב לו בפינה, מבשל עדשים, לומד תורה. בלי מתכון, כנראה לא, אמא שלו לימדה אותו. לטוב. אז זאת אומרת, אדם כזה, עם כל רוחניותו, יעקב, הוא לא יכול לנהל את העולם. לא ככה מנהלים. לכן, כשיצחק שאל את עצמו את מי לברך מבין בניו, הוא רצה להעביר את הברכה, דיינו את ההנהגה, רצה להעביר לבנו הבכור, לעשיו. כמובן, הוא רצה שיהיה שלום בינו לבין יעקב, שיעקב יעסוק ברוחניות ויקרין בתוך המדינה של עשיו. מובן? כלומר, בתוכנית של יצחק יש אומה שעשויה משני שבטים, שבט יעקב ושבט עשיו, עשיו ינהל את העולם. בסדר? זאת השיטה האידיאלית. לכן אפשר לומר, בין יצחק לבין עשיו יש אהבה גדולה מפני הדמיון במידה. זה נכון שעשיו היה חוץ מזה גם רשע. קשה לומר שדבר זה נעלם מעיני יצחק. מן הסתם שיצחק ידע. אלא שהוא אמר לעצמו, להיות צדיק או רשע זה עניין של בחירה חופשית. אז אפשר לעשות תשובה. כשעשיו יעשה תשובה, הוא יהיה הצדיק האידיאלי. לעומת זה, יעקב צדיק זה חלש. אי אפשר ככה לנהל את העולם. אז כך שכידוע, עשיו הוא הקיצוניות של מידת הדין. מצאנו את זה בתרבות הרומית, שהם המציאו את הפורמליזם המשפטי. הפורמליזם המשפטי זה מידת הדין המוחלטת. ולכן זה גם לא מוסרי. פורמליזם צורנות. זאת אומרת, אז אומר, זה החוק, אז מה אתה רוצה? יש ביטוי בלטינית, דורה לקס, סד לקס. הבנת? מה, אתה לא יודע לטינית? אז מה למדת בישיבה? כן, דורה לקס, סד לקס, קשה הוא החוק, אבל הוא החוק. כן? ככה זה. לעומת זה, אצלנו יש מושגים של הלכה ומורין כן, ויש כל מיני דברים שמרקחים את מידת הדין. כן. אתה שואל האם להלכה יצחק התנהג כשורה. אינני מצליח לרדת לסוף דעתך העמוקה. למה אתה מתכוון? באיזה נושא?
הוא בידע שיעקב ככה, וידע שיצחק ככה, למרות שהוא רשע, ככה, למרות שהוא רשע.
מה לא בסדר ביצחק?
האם יעקב הוא באמת חלש?
האם יעקב הוא באמת חלש? באמת הוא חלש.
לא, לא זה השאלה של יעקב. מה, לא היה לו ראייה כזאת רצינית שהעיקר זה יעקב?
הייתה לו ראייה רצינית שהעיקר זה עשיו, מה הבעיה?
זה בעיה. לפי השיטה הזאת, אם היה הכל, לוקח את כל הקופה עשיו, היינו היום בכלל איפה היינו
היום. נאמר ככה, חזל באים בטענות על יעקב אבינו, על זה שהוא מנע שידוך מעשיו. נכון?
דינה.
את דינה. זאת אומרת, אם עשיו היה נושא דינה לאישה, הוא היה הופך להיות אחד משבטי ישראל. לא, זה בדיוק העניין, שחזל אומרים שהייתה מחזירה אותו בתשובה, ועל זה נאמר למס מרעהו חסד, שהוא מנע את דינה מעשיו. זאת אומרת שעשיו הוא מועמד להיות חלק מן הקודש. אלא מה? במציאות ההיסטורית זה לא עובד. מובן? היו, הייתי?
לא יודע מה זה במציאות ההיסטורית.
בהיסטוריה זה לא...
יכול להיות, הייתה אפשרות כזאת שאם היה נותן אותה לעשיו, היה חוזר בתשובה.
נו.
אבל גם יכול להיות שלא.
מי אמר לך? סליחה, אבל חזל באים בטענות. לא כמוך שאומרים שאולי היא לא הייתה מחזירה אותו בתשובה. חזל באים בביקורת על יעקב על זה.
בסדר, נכון.
זאת אומרת שאנחנו זקוקים לכוחות של עשיו.
זקוקים, אבל גם זה היה סיכון גם.
אתה אומר, זה גם סיכון. אני שואל אותך, האם החיים הם לא מסוכנים?
הכל מסוכן.
זהו, אז אין מה לעשות. השאלה היא, בגלל שיש אתגרים מסוכנים, בגלל זה אנחנו לא נעמוד בהם. אז צריך לעמוד בהם. אתה לא פה בשביל פיקניק, בשביל להישאר בקוילל ולשתות כוסות תה. אתה פה כדי לתקן את העולם.
בסדר.
לא.
מה כל זה, אבל איזה סיכונים?
אה?
איזה סיכונים?
כאלה
רציניים, עובדה שיעקב.
אמרו, רבותינו, אם אין סיכון, אין סיכוי. מובן? יש משחק כזה שהילדים אוהבים מאוד, משחק הסיכון, מכיר אותו? כן. לא, יש משחק כזה, כמו מונופול, משחק הסיכון. כן.
ראשית, הרב אומר שהאמת היא מסוכנת.
נכון.
ודבר שני, אמרתי שעשיו, אני מתחיל, הפוטנציאל היה אמור להיות רגל רביעית במרכבה. ואין שאר מדבר עליו של עשיו,
אלא מה? נכון, אלא מה? עשיו יש לו חיסרון, והוא שהוא רוצה הכל ומיד. מי שרוצה הכל ומיד מוכרח להיכנס לייאוש. לכן עשיו דווקא מפני גדלותו נפל. הרי כתוב, ויבוא עשיו מן השדה, והוא עייף. מה הוא עייף? הוא חיפש ולא מצא. ואז אומר לו יעקב, לא, זה אומר עשיו, אל עיתני נא מן האדום, האדום הזה, כי עייף אנוכי. מה זה אנוכי? אנוכי השם אלוהיך. הוא עייף מלמצוא את אנוכי. אותו דבר, לכן הוא גם רצח, בגלל זה. הוא עייף מן העבירה. הוא חיפש את האלוהי בכל ולא מצא. אז בא איזה יהודי, אומר לו, יש לך משהו למכור? אני קונה. אומר לו עשיו, הנה, כבר ניטשה אמר, אנוכי הולך למות. אלוהים מת. אז לא שווה לא עולם הבא ולא עולם הזה. כך. יאוש. עכשיו נשאלת השאלה, האם ההתנהגות של יעקב היא ראויה? לפי הנגלה לא, לפי הנסתר כן. כלומר, רבקה ידעה, כיוון שהייתה נביאה או קיבלה מאת השם את הידיעה, ורב יעבוד צעיר, שיעקב עתיד להשתנות. כל זמן שיעקב יישאר במדרגה הנמוכה שלו, הוא לא ראוי להקים את האומה. אבל מכיוון שהוא עתיד להשתנות, אז צריך לתמוך בו דווקא. שיעקב עתיד להפוך לישראל. למה היא לא סיפרה ליצחק? שתי סיבות, הסיבה הפורמלית והסיבה האמיתית. הסיבה הפורמלית זה שהנביא אמר לה לא לעשות את זה. שרי כתוב, ויאמר השם לה. מה זה לה? אמר, השם לה, לא לא. הסיבה הפנימית היא שצריך שיהיה הבלבול הזה. שצריך שיהיה הבלבול הזה. כלומר, צריך, כדי שיעקב יזדקק לשימוש ברמאות, ואז הוא ירד לתוך הסיבוכיות של העולם הזה שבו צריך לרמות, ומתוך כך יעלה. זה עבודה מיוחדת של יעקב. כן.
אם עשיו יקש וויתר על העולם הזה בעולם הבא, למה אחר כך הוא כועס שניתנה הברכה ליעקב?
למה הוא כועס כשניתנה הברכה ליעקב? אם תסתכל בתורה, אתה תראה שהוא לא כועס על הברכה שניתנה ליעקב. הוא כעס על הברכה שהוא קיבל. ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו. שים לב לפסוק. ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו. ברך את מי? זה דו משמעי. אפשר להגיד שהוא כועס על הברכה שיעקב קיבל. אפשר להגיד שהוא כועס על הברכה שעשיו, הוא עצמו, קיבל. נכון? ולכאורה, איפה ראית שהוא כועס לפני כן?
שיצחק אומר לו שהוא כבר
ברך,
עושה...
אז הוא אומר, הברכה אחת לך אבי. אתה לא זוכר בדיוק, אני רואה. כי הוא לא כתוב שמה שהוא כועס על יעקב. אבל אחר כך, אחרי שהוא מקבל את הברכה מיצחק, הוא כועס על הברכה שהוא קיבל. מדוע? כי הברכה שהוא קיבל תולה אותו ביצחק, ובעשיו, ביעקב. כן, הברכה שהוא קיבל תולה אותו ביעקב.
היא לא מאפשרת לו להתייאש לגמרי.
נכון. הרי מה הוא אומר לו? על חרבך תחיה. מה זה חרבך? חרבך, החרב שלך, נכון? אבל אפשר גם להבין את זה אחרת. על חורבנך. אתה תחיה מכוח החרבת עצמך. על חרבך תחיה. כן? אכן הוא כועס. כן, בבקשה.
הוא אומר, הנה אתה לקח ברכתי. בכל אותי לקח, הנה אתה לקח ברכתי.
היא אמר שזה כעס. הוא אומר, אחי קרא שמו יעקב, כלומר, ראוי לקרוא לו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח, ואתה לקח גם ברכתי. מי אמר זה טענה? להפך. הוא מצדיק. כיוון שבכורתי לקח, לכן לקח ברכתי. מה? לא, הוא לא צעק. סליחה, איפה כתוב שהוא צעק?
כתוב, צעק צעק הגדולה.
כן, נכון, זה בכי. כן? על מה הוא בוכה? על זה שהוא עשה טעות. הוא מבין שהייתה דרך כן לרשת את העולם הזה ואת העולם הבא, ולכן הוא מצטער על זה שהוא מחר בזמנו. כן, אבל הוא לא כועס. הוא מבין שהוא עשה טעות.
מה זה, הצעקה כזאת שאני אבטח גן שמה, וכל הרב מעדן את זה בצורה כזאת?
אני פשוט לא מבין אותך. אתה טוען שעשיו כעס על יעקב בזמן שהוא נודע לו שיעקב קיבל את הברכה. ואני לא מוצא מקור לדבריך. מה זה בסדר? סליחה, סליחה. אני מבקש. אתה אדם שלומד תורה. ואתה יודע לדייק בדברים. אז אני מבקש לדייק. לא להתרשם בהתרשמות כללית.
אבל אני אתן דוגמה לצעקה. אני אומר, זה צעקה, אבל זה לא כעס.
לא. ודאי, הוא צעק צעקה של צער. מי אמר שצער זה כעס? זה שני דברים שונים. זה שני דברים שונים לחלוטין. טוב, ובכן, קהל קדוש, בואו נמשיך. אז אם כך, רציתי פשוט להסביר מדוע עשיו הוא מידת הדין, כן? נשאלתי. אז אומר כאן המהר"ל, מצוות כיבוד אב ואם יש לה קשר עצמי למידת הדין. הכיצד? בואו נראה. ודע. כי לא היה דבר זה מה שהיה משמש עשיו את אביו במקרה, כי אין דברים כאלו במקרה שיהיה זריז במצווה כמו זאת. אבל דבר זה ידוע כי הוא, מעשיו, מורה על דין גמור, ויצא מיצחק שמידתו דין. וידוע כי כל התולדות באים לעולם במידת הדין. כמו שנזכר בכל מעשה בראשית שהם אלוהים, כלומר מידת הדין. ומפני כך, עשיו שכל מידתו היה מידת הדין, הוא בפרט היה מוכן לזה שהיה דבוק לגמרי באביו, כאשר אביו הביא אותו לעולם במידה זאת שהוא מידתו והבן זה. מובן מה שכתוב כאן? מאחר והכוח של ההולדה זה מידת הדין, ויצחק הוא מידת הדין ועשיו מידת הדין, אז הולדת עשיו על ידי יצחק היא דין בשלישית. ולכן יש דבקות מיוחדת של עשיו באביו, בגלל שהוא מזדהה מידת הדין, שהיא המידה המצויה אצל אומות העולם בכלל. ולכן דווקא אומות העולם הם מכבדים את ההורים יותר. עד כאן מובן? מה? מה, מה? אני רואה מתוך תנועת ידיך, שהדברים רבע מובנים. מה השלושת הרבעי הלא מובנים?
לא, לא הבנתי בדיוק איך זה ככה.
מה הבעיה? על הדין, כן. זאת אומרת. אני חוזר. כן? הכוח של ההולדה זה מידת הדין. ולכן, עשיו, שהוא מידת הדין, ובכלל הגויים שהם שייכים יותר להנהגת העולם דרך מידת הדין, יש להם הערכה למוליד. ולכן הם מכבדים את ההורים יותר.
וגמרנו שדווקא ההריגה היא הדין, או דווקא הקצה, או שזה קצה אחר.
אתה אומר, ההריגה דווקא היא הדין. אז מה הקושיה?
לגבי הולדה.
לגבי הולדה, שמה?
שגם היא דין.
אז תגיד שיש לך שאלה, למה כוח ההולדה זה מידת הדין? עד כאן השאלה. בסדר? יותר מובן? היה ראוי דווקא, אני במבט ראשון, אומרים, תגיד, איזה מידה הזאת, המידה של ההולדה? הייתי אומר, זה מידת החסד. לתת חיים. אין לך חסד גדול מזה. יש להעניק למי שכבר חי, שזה חסד קטן, ויש לתת את עצם החיים, שזה החסד בהידיעה. אז ברור שהיה ראוי לקרוא להולדה מידת החסד. ולמה? מה? השאלה היא, למה ההולדה זה דין? הבעיה שהילד לא רוצה את החיים?
הילד
דוחף לצאת, נו אז מה? הוא רוצה לחיות. אז זה דווקא ההפך. אתה אומר, אם הילד עושה דין וגבורה על החיים שהוא מקבל, משמע שזה החיים שהוא מקבל זה חסד. ברור? מלבד זאת, שמי שמעביר את השיעור זה אני. כן? עכשיו, אז אם כך, יש פה שאלה, למה אנחנו קוראים להולדה בשם מידת הדין? עד כאן השאלה, היא ברורה.
כן.
טוב, זה יכולת להגיד שזאת השאלה. התשובה. הדין הוא הגבלה. זה בא להגביל, לצמצם. אם לא היה צמצום, שפע החיים היה כל כך גדול שלא היו חיים. כלומר, החיים הם אפשריים על ידי ההגבלה של החיים. זה הכוח של ההולדה. בריאה בכלל זה חסד. אבל אז אי אפשר לחיות מכוח זה. צריך צמצום של החסד הזה, ואז יש חיים, יש הולדה. אתה איתי או לא? כן. זה מה שנקרא, כי גבר עלינו חסדו, שהחסד קיבל צורה של גבורה. גבורה? מידת הדין. זה התגברות. איך כתוב? איזה הוא גיבור? מי הוא הגיבור? הכובש את יצרו. הקדוש ברוך הוא נקרא גיבור. נכון? סימן שהוא כובש את יצרו. איך הקדוש ברוך הוא כובש את יצרו? איזה יצר יש לו? רגע, מה הוא היצר שלו? אתה אומר, זה מידת הדין? ההפך. היצר האלוהים, אפשר להתבטא כך, זה ההתפשטות ללא גבול. הוא אין סוף, הוא המוחלט. אין זולתו. אז צריך לכבוש את זה כדי לתת מקום לזולתו. זאת אומרת שההתגברות שלו על עצמו, זה שורש החיים, זה ההולדה. רגע, בלי קושיות בהתחלה. קודם כל להבין את עצם מהיר. מה? בלי חיזוקים. אנחנו רוצים להבין את הדבר עצמו. כלומר, עצם ההתפשטות זה מונע את הנוכחות של הזולת. המעשה של הבריאה זאת התגברות על המוחלטות של האינסופיות.
עד עכשיו הבנתי למה צריך...
יוצא לפי זה שההולדה, הכוח שנותן חיים, זה דווקא כוח הצמצום והדין. עד כאן מובן?
לא, מובן שהחסד צריך דין, אבל לא ברור למה דווקא הלידה היא...
כי הלידה זה היצירה של ישות מוגבלת, ולכן יש לה קיום. יש לו, לא. הוא, כשהילד נולד, הוא ולא מישהו אחר. ברור? כלומר, לפני שהוא נולד, לפני שבכלל הוא... לפני שהייתה הפריה, הכל אפשרי. ברגע שיש הפריה, זה ברור, זה הוא ולא מישהו אחר. אני, ואני לא אתה. אתה לא אני. בזה אנחנו נבדלים. דווקא ההיבדלות הזאת נותנת לאני שלי קיום. מבין? כן. אז עכשיו יוצא לפי זה שלא מלוא כל הארץ קודו. יפה. נכון. הקדוש ברוך הוא לא נמצא בעולמו. הרי כתוב מפורש בחז"ל, הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. צריך להבין טוב טוב את הביטוי הזה של חז"ל. אין העולם מקומו. ואת המקדש זה התפרצות. זה קרינה רדיואקטיבית. האלוהות נוכחת שם, מובן? בנקודה אחת. כן. עכשיו, אני רוצה קצת... מה?
מה מהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם? מה מהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם?
שום דבר.
מה הקשר
בין... בקשר בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם, ההשגחה קוראים לזה. שריבונו של עולם מנהל את כל העניינים. לא, הוא מנהל פה את העניינים. זה לא הוא. כלומר, אני רוצה להזכיר משהו. לפי היהדות, אני רוצה להזכיר משהו ביהדות, לא רק בחסידות. לפי היהדות, העולם נברא, נכון? הקדוש ברוך הוא הבורא, העולם הוא הנברא. מסכים איתי? כן. זאת אומרת שהנברא הוא לא הבורא. אמת או לא? אם הנברא הוא לא הבורא, אז יש מקום במציאות ששם האלוהים לא נמצא, שזה הנברא. אתה איתי?
כן.
אומרים שהאדם הוא חלק אלוה ממעל. איך אתה מבין את המשפט הזה? שהוא חלק מהאלוהים, נכון? זאת אומרת, אתה חושב שאלוהים מתחלק לחתיכות. מה בין זה לבין עבודה זרה? ואם אני באמת חתיכה של אלוהות, אז מדוע שלא תשתחווה לי, או שאני לא אשתחווה לך בעצם, או שאני לא אשתחווה לעצמי, שאני אקריב לעצמי קורבנות, אני הרי אלוהים. אבל אתה מבין את הקושי שלי בדבר הזה? כלומר, אנחנו זורקים כל מיני אמירות כאלה, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הנשמה חלק אלוהיו ממעל, כל מיני ביטויים כאלה, אנחנו לא שמים לב לכך שהמשמעות הפשוטה של המילים האלה זה אלילות גמורה. בסדר? מה? אני פונה לקדוש ברוך הוא, סימן שאני לא הקדוש ברוך הוא, יפה, זה ההוכחה.
כן, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא פה, אבל
בכל מקום אני יכול לפתות אליו. נכון שנאמר, עלו את השמיים ואת הארץ, אני מלא. אז יש פה סתירה בין האמירה הראשונה שלי, ששאלת אותי אם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, ואמרתי לך שלא, לבין המשפט שאומר שהוא נמצא בכל מקום. נכון? שאלה זו שאל כבר רבי יהודה הלוי, ואמר, יא, אנא אמצאך, מקומך נעלה ונעלם. ואנה לא אמצעך וכבודך מלא עולם. אז כנראה שהבנת המציאות היא יותר מורכבת ממה שהנאיביות הדתית מבינה. רק שנייה. אלא מה? יש פה שני מישורים. אני זוכר לפני כמה ימים קיבלתי מייל שמישהו אמר, אני שמעתי את שיעורך באינטרנט, שבו אתה אמרת שהקדוש ברוך הוא לא נמצא בכל מקום. כנראה שאמרתי את זה כבר פעם קודמת. אני לומד בישיבה חסידית, והראיתי את זה למורים, לרבנים שלי, והם הזדעזעו, והם הראו לי במפורש בספר נפש החיים שלא כדבריך. והוא מביא לי את הציטוט מספר נפש החיים. מה כתוב בנפש החיים? הוא אומר, וגם אתה הוא עכשיו כמקודם הבריאה, שהכל מלא באלוהות גמור. נכון? יש רק בעיה אחת, שזה חצי מדברי הנפש החיים. תקראו שמה, בנפש החיים שער ג' הוא כותב, יש שני צדדים למציאות, מצד אחד יש הקדוש ברוך הוא והעולם, ואז אין נוכחות אלוהית בעולם, אלא רק דרך השגחה, ויש מישור הפוך של מציאות, שמאותו צד אז אין עולם כלל, אלא הכל מלא באלוהות. כלומר שזה, המציאות היא אמביוולנטית, כמו שתי מטבעות, כמו מטבע, שיש לו שתי צדדים, שכשאתה מסתכל על הצד האחד, אתה לא רואה את הצד השני. בסדר? ולכן, כל האמירות, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום וכדומה, מניחות שאני לא קיים. מובן?
זה מציאות נעלית יותר,
לא, זה מציאות מקבילה. היא לא נעלית יותר, היא מקבילה. אבל תמיד צריך לזכור שלפי היהדות, יש ממשות למצוי. יש ממשות לנברא. ולכן זה גם מטיל עליי אחריות. אם אני לא האלוה, אז יש לי עבודה. אני צריך לקנות את זכות קיומי וכדומה. מובן? כן, בבקשה.
אם כבודו מלא עולם, כן. זה לא מפתח את העולם. זה שאנחנו אומרים שיש עולם. זה אומר שיש עולם, והוא מפתח כבודו. ודווקא זה גם, אני לא לראות אותו. כי אם כבודו מלא עולם, אני לא יכול לראות את מה שכל העולם מלא בו. אני יכול לראות מה שנבדל.
הערה קטנה על דבריך. כבודו זה לא הוא.
בסדר, אבל עדיין.
מה?
עדיין, הדברים האלה לא סותרים.
זה הכבוד. הכבוד. בסדר, הכבוד זה משהו אחר. אבל העצמות בוודאי סותרת. העצמות האלוהית סותרת מכל מציאות זולתה. למה? כי הוא הכל.
איפה כתוב
בזה? מה? כי הוא המוחלט.
איפה כתוב שהוא הכל?
זה המשמעות של מוחלט. אני אסביר מה הכוונה. ברגע שאתה מניח, איך לומר, נגיד, זה כמו, זה כמו השאלות הפילוסופיות, האם אלוהים יכול להיות חסר? האם יכול להיות שאלוהים חסר? התשובה היא שחיסרון תמיד מוגדר ביחס לשלמות כלשהי. אז כיוון שהאלוה הוא הראשוני, הוא צריך להיות המדד של החיסרון והשלמות. ולכן אתה לא יכול לומר שהוא חסר אם הוא ראשוני. תבין מה שאני אומר? אני אסביר. מי אמר שהמספר הראשון הוא לא 4? במספרים הטבעיים. מתחילים מ-1. מי אמר שהמספר הראשון הוא לא 4? מה התשובה לזה? כי 4 זה 4 פעמים 1. תבין? כלומר, תמיד, כשאתה אומר מספר, אתה צריך, איזשהו מושג, אתה צריך לראות ביחס למה אתה אומר אותו. כלומר, יש מושג ראשוני, שביחס אליו אתה קובע את המושגים האחרים. אז חסר, זה כלומר חסר ביחס לאיזושהי שלמות. אם האלוה הוא הראשון, אז לא ייתכן שהוא יהיה חסר, כי הוא מודד כל שלמות. כי הוא מודד כל, זה יותר נכון, כי הוא מודד כל חיסרון. תהיתי? סימן שאחד קדם לארבע. אם ארבע זה ארבע פעמים אחד, סימן שאחד קדם לארבע. כי אני לא יכול להרכיב ארבע בלי שיהיה לי ארבעה אחדים. לעומת זה, אני יכול להרכיב אחד בלי רביעיות. בסדר? עכשיו, אותו דבר. אם אתה אומר חסר, זה תמיד ביחס איזושהי שלמות. סימן שהשלמות קדמה. אז החסר לא יכול להיות האלוה. אתה איתי או לא?
תן.
מה? החסר יהיה חסר, האלוה ישלם לפי זה. אתה איתי? טוב. אם האלוה הוא שלם, אם כן הוא המוחלט. אם הוא המוחלט, אין מקום זולתו. אני רואה שאתה עוד לא בעסק. אולי תסביר לי למה אתה מתכוון, אני אבין אותך יותר טוב.
אני אומר מה הבעיה, למה, מה הקושי בזה?
מה הקושי במה? בוא נגדיר.
מה הקושי בזה שהוא יהיה מוחלט? ועדיין יהיה לנו מקום. ולא נגיד אף פעם את המשפט שהכל זה אלוהים.
רגע, אם הוא המוחלט, אז הוא הכל.
הוא לא הכל.
אז הוא לא מוחלט? כי הוא חסר? חסר הגבול, חסר לו שהוא לא הזולת.
אז הוא חסר, מה הבעיה?
חסר, אז אם כך הוא לא שלם. בחר להיות חסר, זאת אומרת, ברגע שאתה אומר את זה, זה כבר שלב שני, לא שלב ראשון. זה כבר השלב של כובש את יצרו. עכשיו כן, בסדר, בסדר. זה אני מסכים איתך. לא, מה שאמרתי שלא, אני לא מקבל את זה כהגדרה ראשונית, אבל ריבונו של עולם יכול להחליט לחסר כביכול משלמותו, ואז אין בעיה. אבל זה בא כשלב שני, לא כשלב ראשון. לא. היום, נכון להיום, לא הכל אלוהות. יפה. כן. אפשר לכתוב את זה אפילו בבעבה ובאמונה, נכון לעכשיו. כן.
אם הוא חסר משלמותו, ומה שנגיד, האדם כיום, העולם, הוא כיפול יוצא מזה, קיומו, הוא כיפול יוצא מזה. עדיין הוא הכל. אם הוא חסר משלמותו, הכוח הזה שיצא ממנו.
יפה. אתה צודק. זאת אומרת, אולי אני רואה שצריך קצת להרחיב קצת. יש שאלה לגבי שאלה כללית בעולם, האם האלוהים צריך את האדם או לא? למשל. אז יש בזה ג' שיטות. יש שיטת עובדי עבודה זרה, ויש שיטת הפילוסופים, ויש דת תורתנו. הערה מקדימה, מי שצודק זה התורה. עכשיו, עובדי עבודה זרה אומרים שאלוהים חסר מלכתחילה. כלומר, אלוהים רעב, ולכן צריך לתת לו לאכול, כי אם הוא לא יאכל, אז הוא יתרגז. מי יודע אם גם לא ימות. כן? זאת אומרת שהאלוהים הוא בעצם נתלה בנברא. זאת העמדה האלילית. מובן מה שאני אומר? טוב. זה דבר שהוא בלתי אפשרי, כי זה אומר שבאופן מהותי המציאות חסרה. אפילו המציאות העליונה. האפשרות השנייה היא זו של הפילוסופים. הפילוסופים אמרו, מאחר ואלוהים הוא ראשוני, לא ייתכן שיחסר לו דבר, ולכן הוא מושלם, הוא מוחלט, ולכן הוא לא זקוק לך, הוא אפילו לא יודע שאתה קיים, אתה לא מעניין אותו.
לא יודע שאתה לא מעניין.
גם לא יודע, גם לא מעניין. שם עליך פס אחד ענק ואינסופי. זה...
הוא משלם, הוא צריך גם להיות שלם בידיעה שלו.
זה קושיית הרמב״ם מה שאתה מקשה. הרמב״ם מקשה עליהם את זה. אבל קודם כל אני מסביר לך מה הפילוסופים אומרים. כלומר, עובדי עבודה זרה אומרים שאלוהים זקוק לעולם, והפילוסופים אומרים שהאלוהים לא זקוק לעולם. עד כאן דברי שתי השיטות. דת תורתנו היא שלושה סעיפים, סעיף א', סעיף ב' וסעיף ג'. לפי תורתנו, סעיף א', אלוהים לא זקוק לעולם. זה מזכיר לכם את השיטה של?
של הפילוסופיה.
של הפילוסופיה. סעיף ב', סעיף ב', אבל הוא רצה להיות זקוק לעולם, סעיף ג', לכן הוא באמת זקוק. זה מזכיר לכם השיטה השלישית? של עובדלים. עכשיו, פה אנחנו ניצלים מן החסרונות של שתי השיטות. באמת אלוהים לא זקוק לעולם, הוא נשאר בעליונותו, אבל הוא גם זקוק לנו, יש משמעות לקיומנו. אבל מאחר וההזדקקות הזאת היא מתוך רצונו החופשי ולא טבע כפוי עליו, זה כוונה מה שהתכוונתי ראשוני, אלא זה מרצונו החופשי, יוצא שהזדקקות זו איננה ביטול שלמותו, אלא אדרבה, הרחבת שלמותו, כיוון שהוא יכול כל רגע לבטל את ההזדקקות הזאת. מצד שני, כיוון שהוא רוצה בה, הזדקקות ברצינות, זה לא בצחוק. עד כאן מובן? כמו כן, אני רוצה להרחיב את זה במשל נוסף. שאלו פעם את הצמח צדק. אתם יודעים מי זה הצמח צדק? האדמו"ר השלישי של חב"ד. כן, שמו היה רבי מנחם מנדל מלובביץ', כמו הרבי השביעי. הרבי השלישי גם קראו לו בשם הזה. רבי מנחם מנדל מלובביץ' בעל הצמח צדק. הוא היה אדם, כתב כמויות אדירות של ספרים, חלק גדול מכתבי ידו עדיין בכתב יד, אלפים רבים של, אם לא עשרות אלפים של דפים. והוא כתב גם בהלכה, גם בחסידות, גם בפילוסופיה. הוא היה משהו מיוחד. פעם שאל אותו אחד המשכילים, שאל אותו את השאלה המפורסמת בפילוסופיה, האם אלוהים יכול לברוא אבן שהוא לא יוכל להרים אותה? שאלה תיכוניסטית מצויה. מה שמעניין זה התשובה שהוא נתן. יש כל מיני תשובות בלוגיקה וכדומה, אבל התשובה של הצמח צדק הייתה, בוודאי שהוא יכול. לא רק שהוא יכול, הוא גם עשה את זה כשהוא ברא את הבחירה החופשית. הבחירה החופשית היא אבן שהקדוש ברוך הוא ברא ושהוא לא יכול להרים אותה. נכון? בסדר. אז אם כן הוא יכול. עכשיו, אז זה כלומר מה שבעיקר צריך, מה שכל האמירות האלה באות לשמר, זה החירות האלוהית וממילא את הנוסחה המוסרית של היחס בינינו לבינו. בסדר? עד כאן ברור? כן. זה בנפש החיים, שער ג' שני צידי המטבע. כן, הנפש החיים אומר שהמציאות זה כמו מטבע, שיש לו שני צדדים. צד אחד אומר כך, יש אלוהים, יש עולם. איפה שיש עולם, אין אלוהים. איפה שיש אלוהים, אין עולם. עד כאן הצד האחד. נהפוך, הכל אלוהים, אין עולם. הבנת? הוא אומר, מצד זה זה כך, מצד זה זה כך.
זה בעצם ממצע בין המתנגדים לחסידים.
נכון. לפי זה, הנפש החיים ממצע בין המתנגדים לחסידים. ייתכן שהוא נמצא על האובי של המטבע. מה לא הבנת? רגע, לא חזרתי טוב? ביקשת ממני לחזור על דברי הנפש החיים, וחזרתי אליהם. לא עשיתי את זה בסדר? לא הבנת. אומר הנפש החיים, אני אשתדל שזה יהיה ברור, שהמציאות היא דו ערכית. מצד אחד המציאות היא כך, מצד שני המציאות היא כך. בסדר? כלומר, זה כמו שתשאל, מהו העולם? אביא לך דוגמה אחרת. אתה יודע מה זה פאזל? בפאזל מרכיבים תמונה. לוקחים חתיכות, יוצא תמונה. וואי, זו תמונה יפה. אבל יש חתיכה שלא נכנסה. אתה אומר, רגע, הסימן שלא עשיתי את הפאזל נכון. אתה מפרק את הכל, מכניס את החתיכה שהחסרת, יוצא תמונה אחרת לגמרי, ופתאום יש חתיכה אחרת שחסר. אפשר לבנות פאזלים כאלה, כן? שאף פעם זה לא מושלם. כלומר, כל ציור שיש לך של המציאות, הוא תמיד יהיה חלקי. אז יש צד מסוים של הסתכלות על המציאות שאומר שהאלוהים לא מצוי בעולם, כדי שיהיה מציאות לעולם. יש צד אחר שאומר, אתה הוא מי שנברא העולם, אתה הוא לאחר שבראת העולם. הבנת? זה לא שני הפכים בשני נושא אחד, זה שני הפכים שלא נפגשים. הם שני צדדים של המציאות. הבנת? יופי. האם אין בעיה פילוסופית בעצם ההשפלה של רעיונות התורה והאלוהות לשכל ההולך ומתפתח? הרי לפני 2000 שנה לא יכולנו לקלוט שהוא לא חומרי. ובעוד 2000 שנה נחשב הפוך. אז למה להתמודד עם השכל בכלל? וכפי שאמרו האומרים, זרוק את השכל. מכירים את זה? טוב. תשובה. הקדוש ברוך הוא ברא את השכל. אז נזרוק את המתנות שלו? מה זה מידת הדין ביחס לאומות העולם? הרי הנוצרים מעלים על נס את אותו האיש עם החסד שלו. יפה. אם יש אצל אומות העולם התפתחות של דת שכל כולה אהבה, זה סימן שהמצע הנפשי הוא דין. אם אני מעריץ עד כדי העלהה איזשהו ערך, זה סימן שהערך הזה לא מצוי אצלי. אגב, גם אנחנו רואים בתולדות הופעת הנצרות. הנצרות הופיעה בעולם שהיה כולו מידת הדין, ולכן כשמישהו בא ואמר את המילה אהבה, כולם עשו וואה. כי זה היה חידוש. הנטייה הטבעית של אומות העולם היא מידת הדין. מובן? ולכן הם מעריצים את האהבה. כן.
מה מחשיבים מהאמירה החסידית הזאת?
איזה אמירה? מה משיגים מהאמירה החסידית שהכל מלא באלוהות? כן. האמירה החסידית היא באה לנחם. היא מנחמת. כי לפי, נגיד מבחינה סוציולוגית, כשהחסידות הופיעה, העולם היה בדיכאון. היהודים, העולם היהודי היה בדיכאון, אחרי הפרעות של חמינלצקי, בכלל הגלות נמשכה וכו' וכו'. היו כמה אנשים שחיו טוב. מה זה טוב? לא שהם חיו טוב מבחינה כלכלית, אבל הם היו בשמחה. זה הרבנים. כי הרבנים יש להם תורה, אבל התורה דורשת שכל. איפה כל הציבור? איפה החלק שלהם בעולם הבא? באה חסידות אומרת, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום. ואז גם אתה שייך, גם אתה בפנים. מה אנחנו צריכים עכשיו? מה, כולנו תלמידי חכמים היום?
זהו, היא גילתה את זה, זה לא שהיא אמרה, טוב, איך
נטפל בבית? היא
גילתה את הרובד הזה
של המציאות. לא, השאלה של יוחאי הייתה, לא אם זה אמת או לא, הוא שאל מה מרוויחים מזה. אז אני עניתי לפי השואל.
אני גם שמעתי פעם מהרב, שאמת זה רק משהו שמרוויחים, שיש
לו במחתור. טוב, אפשר גם את זה להגיד, זה אמירה קצת קיצונית, אבל בסדר. אבל הבנת, אני לא אמרתי שזה לא אמת. אני אמרתי, אני עניתי על השאלה, מה מרוויחים? אלה שאומרים את זה, או מגלים את זה, מה הם רצו להרוויח בזה? ואז יוצא, גם הדרכה, הייתי אומר, בעבודת השם, שאם האלוה נמצא בכל מקום, אז הדרך להתקשר אליו זה על ידי הביטול. ביטול היש, כלומר, הכרה של ביטול המציאות שלי, ההיעדר של ישותי, זה מפגיש אותי עם האלוהות. לעומת זה, לפי הנפש החיים זה בדיוק הפוך. הדרך לגרום להופעה הזאת זה קיום המצווה. כי אז המצווה מביאה את האור מלמעלה למטה, לאיפה שהוא לא היה. בסדר? אז זה אסטרטגיה חינוכית שונה. מה עם המצווה לפי החסידות? המצווה היא הכרחית כדי שזה יעשה בצורה בריאה. כדי שהביטול, כדי שהביטול יהיה לתועלת ולא יגרום להידרדרות, צריך שזה יעבור דרך קיום מצוות. אבל המצווה היא נספחת להכרה של הביטול. בעוד שאצל הנפש החיים, המצווה עיקר, הביטול תוצאה. מובן? אבל זה עבודה על ההכרה. אני בהכרה שלי הרי לא הכל אלוהים. ברגע שאני מגיע להכרה, לא רק לאמונה, אלא להכרה בפועל, אז אני השלמתי את העבודה. בסדר? עכשיו, יש גם סכנות בדבר הזה, כמו שאתה בהחלט אומר. יכול להיות שזה מביא לידי בטלנות, יכול להיות, כן. מה אתה אומר?
אני רואה שהחסידות דווקא לקחה את שני צדדי המטבע ופשוט היא זיהתה, כמו שאמרת, היא הסתכלה, גילתה את הרובד השני של המטבע, אבל מבחינת עבודה זה לסינתזיה בין שני הצדדים. זאת אומרת, עדיין אומרים לעשות לו דירה התברך בתחתונים. זאת אומרת, מה, אם הוא בכל מקום, למה אתה צריך לעשות מפה...
טוב, אז יש הדגשות כאלה והדגשות כאלה.
מה שמתכוון, צורת העבודה היא לא חד צדדית. היא דווקא לזהות את שני הצדדים של המטבע ועם שניהם לעבוד.
כן, יש גם קצת כזה, כן. זה תלוי באיזה זרמים של החסידות וכו'. אגב, מספרים ש... הרי סך הכל, הוויכוח הוא עד כמה לגלות ואיך לומר. הרי אתם יודעים שבעל התניא, לא סליחה, הצמח צדק פגש את רבי חיים מוולוז'ין, עשו פגישה. כן, אמנם הגר"א לא רצה לפגוש את בעל התניא, אבל הצמח צדק פגש את רבי חיים מוולוז'ין. הלך לביתו, וכשהוא נכנס, רבי חיים מוולוז'ין פתח את החלונות. כל החלונות של הבית. הוא אמר, אני רוצה שאלה שעומדים בחוץ יראו מה קורה פה. כי עוד מעט יגידו שיש פה מלאכים שמסתובבים בתוך הבית, כשמצד האמת יש רק שני תלמידי חכמים שעוסקים בענייני כלל ישראל. עד כאן דברי רבי חיים מוולוז'ין. ומה הייתה האמת? שהיו מלאכים שם, איזה שאלה. טוב, יש פה שתי שאלות. אהבה היא מבדת החסד? כן. השואל קורא לעצמו, יפה, לא תמיד אני אומר, אבל כאן, קורא לזה אפי קורוס. שלום הרב אורי, כיצד נגיב לאדם הטוען כי האנושות המציאה את מושג האלוהות ורק מה סביב זה תזות, אנטיתזות וסינתזות שכל סיפורי ההתגלות והנבואה הם המצאות מיתיות של אנשים ושהכל בגדר שאלה אם נרצה או לא אין לנו עליה תשובה ישמענה כבודו את הרצאתי הנקראת תורה מן השמיים, נראה לי שאם תדייק בדברים שם, תמצא גם תשובה לשאלות יפות אלה. אפי היקר. אגב, יש אפי קורוס, יש אפי פיור, יש כל מיני. כן. לא אמרתי שלפי הנפש החיים המצווה היא התכלית. לכולי העלמה הדבקות היא התכלית. השאלה היא, מהי הדרך? לפי החסידות, הביטול הוא עיקר הפעולה, ותנאי לביטול כדי שיהיה נכון זה המצווה, ואילו אצל הנפש החיים זה ההפך. המצווה היא עיקר ההידבקות, תוצאתה הביטול. אבל לא שאני מכוון לזה בהכרה. כן, בבקשה. כן, דבר. מה דעתי? מה חשובה דעתי? לא, דעתי מה אני... אנחנו מכניסים ראשינו בין הרים? מי אנחנו? כן, דבר.
דיברנו על הלידה שהיא מידת הדין. כן. אנחנו רואים בפועל שמה, כל היהודים טועים. כולם רוצים ילדים, כולם רוצים זה, כולם... מי שאת לא רוצה, זה אחד שהכנסה, נכנסה.
אתה צודק, אתה שואל איך זה שהלידה זה דין, הרי זה הפך החוויה המקורית, אנשים אוהבים את זה וכו' וכו'. נכון, זה, כדי לענות על זה היינו צריכים בעצם במקום לדון בכל מיני שאלות מטאפיזיות, ללמוד את המהר"ל. בינתיים לא עשינו זאת, וכדי ללמוד את זה נצטרך לחכות לפעם הבאה. מה השאלה?
בבקשה. כל הדיון יכול להיות.
אתה שואל שאלה חדשה, מה המשמעות של המושג רצון באלוהות? שבזה בכלל לא דנו. אנחנו לא... מה? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני אומר שזה דיון שלא פתחנו. אתה פותח דיון חדש. יש לנו פה שני דיונים חדשים שעולים. א', להבין מה שהמהר"ל אומר, שזה בכלל השארנו מאחור, נמשיך בשיעור הבא. שאלה אחרת לגבי מהות הרצון האלוהי, יעיין כבודו בשיעור על כוזרי, מאמר שני, פסקה ה'. כל טוב, שלום.